בעזרת השם נעשה ונצליח והשם עלינו ברחמיו ירוויח. אז קודם כל אני רוצה לבשר לכם בשורה טובה שארגון שופר החליט לחלק לתורמים שלו בהוראות קבע 4 ספרי מוסר בכרך אחד, בעוד ספר עולם התשובה, בעוד ספר בקור היתוך בחינם, ואפשר לקבל את זה הערב. כל מי שיש לו תרומה קבוע בהוראת קבע יכול לקבל. דבר נוסף, כל מי שרוצה ללמוד חוק לישראל ומתחייב שהוא ילמד כל יום חוק בישראל, יקבל סט מלא של כל החוק לישראל. זה 32 סטים שחולקו כבר, ועכשיו יש 17 סטים למטה. מי שמתחייב יכול לקבל חינם. עוד דבר, אנחנו יוצאים לסבב הרצאות באמסטרדם ובלגיה, ומי שירצה להשתתף בהוצאות של זה ולזכות בהם יכול להשתתף. מתחילים. הערב יהיה לרפואה ותשובה שלמה לכל עמו ישראל מהרה. אלעד בן ג'ניס יזכה לזיווג הגון מהרה, להחזיר בתשובה, לחוכמה בינה ודעת, והצלחה בכל מכל כל. לעילוי נשמת עמו ישראל, ולעילוי נשמת הוריי מנוחתם עדן. אדם שחפץ להתקרב לקדוש ברוך הוא, יכול למצוא בפרשת השבוע רעיון שיסייע לעבודת השם. אם הוא מחליט להיות נזיר לאדוני, הוא יכול להיות קרוב מאוד לקדוש ברוך הוא. מה זה קבלת נזירות? אז קודם כל צריך לברר האם נזיר הוא נקרא קדוש או נקרא חוטא, כי בתורה יש שני פסוקים. אחד, קדוש יהיה גדל פרע שיער ראשו. רבי אלעזר לומד שנזיר נקרא קדוש. מצד שני כתוב וכיפר עליו מאשר חטא על הנפש. ברש"י מביא את דברי רבי אלעזר הכפר בשמואל, שהנזיר נקרא חוטא שציער עצמו מן היין. והפוסקים דנו האם קבלת נזירות היא מצווה והוא קדוש, או שהוא חוטא. השולחן ערוך פוסק באור החיים סימן תו קוף עין א', כדעת שמואל שהוא נקרא חוטא, וזה תוכן דבריו. אינו לאדם מסתגר, אני מתאמץ יותר מדי לצעוק, אולי אתה תגביר לי קצת, בטוח, אז אני לא קיבלתי אוזנייה, בגלל זה אני מתאמץ. אין לו לאדם להסתגר ולהסתגף ולמעט מתענוגות העולם הזה, כמו שאמרו חכמים זיכרונם לברכה במסכת תענית יוד א', ומה אם נזיר שפרש רק מן היין צריך כפרה המונע עצמו משאר הנאות על אחת כמה וכמה. ולכן אל יאמר לעצמו שהואיל והקנאה והתאווה והכבוד מוציאים את האדם מן העולם, לכן מן הראוי לפרוש מהם עד לקצה האחרון, ולא יאכל בשר, ולא ישתה יין, ולא ילבש מלבוש נאה. זו אינה הדרך הישרה, והנוהג כך נקרא חוטא. אדם צריך לפרוש ממה שהתורה אסרה, ולא דייך במה שהתורה אסרה לך עד שתאסור עליך דברים הרבה. מי שמתענה אבל לכפר על חטא ידוע, פוסק המשנה ברורה, שהוא מקיים בזה מצווה. ומכל מקום, טוב שיתענה תענית דיבור מתענית הגוף, שלא יזיק את גופו. ועצה נוספת, אמרו ריבותינו, שאם אדם באמצע אכילה מפסיק בבת אחת ומשבר תאוותו, זה נחשב לו תענית. וזה עדיף מצום המחליש את הגוף. מתי הנזירות היא מצווה גדולה? הרואה סוטה בקלקולה ופוחד מההשפעה הרעה והרסנית שעלולה להיגרם לו מכך. לכן רק אז יש מצווה גדולה לפרוש מן היין שמביא לידי חטא. ולכן דרשו חכמים במסכת ברכות סמך ג' נסמכה פרשת נזיר לפרשת סוטה, מכיוון שהרואה סוטה בקלקולה יזיר עצמו מן היין. מה גרם לה להסתתר עם אדם זר? היא אישה נשואה, היין שיבש אותה, ולכן הרואה אותה בקלקולה, זאת אומרת הוא רואה מה עושים לה שם בשער ניקנור, אז יזיר עצמו מן היין. מבאר הספורנו שאין לאדם לסגף עצמו בצומות, שכן יחלש גופו וימנע מעבודת השם. לכן הנזיר איננו מתענה, אלא נמנע רק משתיית יין. במובן, למה מתמקדים דווקא ביין? יין זה לא צורך בסיסי, זה מותרות ותאווה בעלמה, ובכך הוא מכניע את יצרו, ואז לא צריך אוזמפיק. בשל כך הנזיר גם מגדל את שיער ראשו, כי משניך אחרי גבו את כל המחשבות הרעות על יופי ותיקון השיער. מכאן רואים שמי שמגלח את שערות ראשו, זה הדבר היותר ראוי, ואם הוא מגדל שיער אז הוא נהיה יהושע פרוע מה שנקרא, וזה לא יפה, לא כמו אלה שמגדלים וחושבים שזה יפה. המגדל שערות ראשו יותר מדי נקרא מנובל. כל מי שאינו מסתפר אחת לשלושים יום, הוא נקרא מנובל. זה ניבול, ההפך מן היופי. ועתה נבין מה הקשר בין איסור שתיית יין לאיסור תספורת. בשניהם הנזיר מתרחק משורשי היצר הרע שמבקש להחתיאו. אחד, זה הגאווה. ברגע שאתה מגדל את השערות ונראה מנובל, אתה מתמודד מול הגאווה, כי האדם רוצה להיות נאה ויפה, ואם הוא מגדל והוא נהיה פרוע, אז זה מלחמה נגד מידת הגאווה. וגם מן התאווה, כי על ידי שהוא ממעט מהיין שמשמח ומפתה לדבר עבירה, אז הוא מנצח את התאווה. שני הדברים האלה, מלחמה נגד יצר הרע בגאווה ותאווה. אמר שעה בנידה נונבית מגלה שבסערות הראש יש עניין גדול. אם נשים לב, בכל הגוף שלנו מקום אחד שצומח שערות זה בראש. כל שאר האיברים שיש בהם שערות, לא גודל השיער, נשאר בגובה גודל מסוים, וזהו. אותו דבר אצל בעלי חיים, לא רואים שמגדלים זקן, לא רואים שמגדלים שערות, וצריך להוריד להם כל פעם תספורת. אבל אצל אדם יש מנוע צמיחה בראש. למה? בראש משכן הנשמה. רבנו בחיה מוסיף ואומר, מה הקשר בין יין לבין שיער הראש? שיער הראש צומח מהמוח, שם משכן הנשמה. היין גורם להפסיד את השכל, שאיפה הוא נמצא? במוח. לכן הנזיר מקדש את ראשו בשניים, גם בשיער הראש שצומח מהמוח וגם ביין שמפסיד את השכל. עוד מוסיף רבנו בחיי, הנזיר מוזהר לא לגלח את ראשו, כי שערות האדם הן כוחו. שיער הראש גדל והולך כל ימי חייו ללא קץ וגבול, מכיוון שהנשמה משם מתפרצת כמו חוטי שלהבת שפורצים מנר לכל עבר. לכן הנזיר מצווה לגדל והוזהר לא לכרות את השערות, כי נזר אלוהיו על ראשו. זה היה הסוד של שמשון הגיבור, שהיה נזיר. בשעה שגילחו את שער ראשו, כוחו שר באורח פלא, כאילו לא היה לו כוח מעולם. ומוסיף רבנו בחיי, במסכת סוטה יוד, כתוב חמישה נבראו מעין דוגמה של מעלה, בכולם לקו במעלה שלהם, שהייתה דוגמה של מעלה. שמשון, היה לו דוגמה של מעלה בכוחו, בשעה שדלילה גילתה את סוד כוחות התמון בשערו, באו הפלישתים וגזזו מחלפות ראשו בשר כוחו מעליו. שאול, היה לו דוגמה של מעלה בצברו, שהיה מלך ישראל הראשון, גבוה מכל העם, משכמו ומעלה, ולקה בצברו בשעה שפיל עצמו על החרב ונדקר בצוואר בזמן המלחמה מול הפלישתים. אבשלום, היה לו דוגמה של מעלה בשערו, והוא נתלה בשערות ראשו על העץ עד שנעץ בו יואב שלושה חיצים ומת בביזיון ובחרפה. צדקיהו, היה לו דוגמה של מעלה בעיניו. במערשה מבאר, צדקיהו חפר ובנה מערה ארוכה נקראת מערה צדקיהו, שהיא מגיעה מירושלים ועד יריחו, כדי שיוכל לברוח מחיל בבל. למרות העלתה הגמורה ששררה במערה, לא חשש מהחושך, כיוון שהיה ביכולתו לראות בחושך גמור, אינפרה אדום, בזכות עיניים מיוחדות פלאיות. במדרש תנחומה בבית חנן, מבואר שנבוכדנצר הצליח לעבר את צדקיהו רק לאחר מאמצים רבים, כי היה מיוחד מאוד בכוח הראייה שלו. והחמישי זה היה עשה, שהיה מהיר ברגליו, ולבסוף חלה ברגליו ומת בחוליו. שניים מתוכם היו נזירים, שמשון ואבשלום. אז עכשיו נפתח פרק נכבד בחמשת הדמויות הללו ונתבונן. מה הכוונה שחכמים אמרו שחמשת הדמויות הללו נבראו מעין דוגמה של מעלה? הרד"ל והעץ יוסף מבארים, על פי פרקי דרבי אליעזר נ"ב, החמישה הללו נבראו כדוגמת אדם הראשון, וזו הכוונה מעין דוגמה של מעלה. שמשון נטל את כוחו של אדם הראשון, שאול לקח את קומתו, אבשלום קיבל את שערו הנאה, צדקיהו קיבל יכולת ראייה פלאית של אדם הראשון, ועשה זכה במהירות רגליו. ממילא מתברר שהם זכו בפרט אחד שהיה לאדם הראשון לפני החטא. עכשיו נתבונן בהשוואה שבין שני הנזירים. שמשון, מבואר בהפטרה, טרם לידתו הגיע מלאך בשליחות מיוחדת בכדי להזהיר את האישה לפרוש מיין לחלוטין, כי נזיר עולם יהיה מבטן אמו. רואים מפה שיש השפעה לאמא על העובר, מה שהיא אוכלת עובר אל הילד, עושה חיסון עובר אל הילד. אז זאת אומרת צריך לדעת, היזהרי מיין, כי הבן שלך צריך להיות נזיר אלוהים. הארי הקדוש בשער הגלגולים אומר, שמשון בא לתקן את חטא אדם הראשון שחטא בעץ הדעת, והוא היה יין. כתוב שחווה סחטה לו ענבים. לכן שמשון זכה לכוח אדיר, מעין דוגמה של מעלה, אבל המתנה הזאת תלויה בתנאי גדול. אם הוא יפרוש מיין ושחר, טיפול בחלקו הזכייה הגדולה, ובגופו יהיו כוחות אדירים בגבורה פלאית שתסייע לו להציל את עם ישראל מהפלישתים. כנגד המיטה שאדם הראשון הביא לעולם. ובאמת, שמשון הסב לפלישתים אבדות רבות כל כך, עד שהגמרא בירושלמי בסוטה א' ח' אומרת שהפלישתים פחדו מכוחו 20 שנה עוד לאחר פטירתו. אבל כשהוא חטא במה שהיין מביא, באה דלילה ודלדלה את כוחו. אבשלום מבואר במסכת סוטה דף יוד שהוא נתגאה בסערותיו, ולכן לקה בגאוותו ונתלה בסערו. חכמים אומרים, בגלל יופי הסערות בראשו הוא מרד באביו דוד המלך. איך סערות ראש מביאות למרוד באבא שהוא רגל רביעית במרכבה, שנמשך על ידי שמואל הנביא שהוא משיח השם, שהוא מלך ישראל, שזה על פי השם, איך יכול להיות שסערות יכולות לגרום למרד? בשמואל ב' י"ד כתוב, אבשלום לא היה איש יפה בכל ישראל. ומבאר רש"י, בשל יופיו נתגאה ומרד באביו. זה מספיק בשביל למרוד? הוא היה מגלח את שערות ראשו פעם בשנה כדין נזיר עולם, שמותר לו להקל מכובד משקל השערות פעם אחת בכל שנה. וכתוב, ובגלחו את ראשו כי כבד עליו וגלחו, בשקל את שער ראשו 200 שקלים באבן המלך. משקל כבד מאוד. בספר איי הים מחדד את הנקודה, אם הוא היה רק נזיר, למה היה צריך לשקול את השערות? אלא הם היו שורש גאוותו. והוא הרגיש בעומק ליבו שהוא משורש אדם הראשון. השערות גילו לו שהוא משורש אדם הראשון. עכשיו נראה למה עלה בדעתו למרוד באוויר. איך הוא מעז למרוד במולידו? איך הוא נלחם בו לקחת המלכות? משיח השם. ידע אבשלום שדוד אביו הוא גלגול של אדם הראשון, כמו שמבואר במדרש רבה ובזוהר הקדוש, שאדם הראשון העניק לדוד המלך 70 שנה משנותיו כדי שיתקן בהם את חטאו. מבאר הארי הקדוש, בשל כך אמרו חכמים במסכת סוכה כ"ו, מעולם דוד המלך לא ישן יותר מ-60 נשימות, כי לא רצה לטעום טעם מיטה. ובמסירות נפש כזו ניתן לתקן את חטאו של אדם הראשון בשלמות. אבשלום עקב אחרי הנהגות אביו, ובסוף גילה סרח חטא בידי אביו דוד. במסכת סנהדרין קופזן אמרו חכמים שבת שבע הייתה ראויה לדוד המלך מששת ימי בראשית, אלא שאכלה פגע. זאת אומרת, הוא לקח אותה טרם הזמן, כמו שאדם יאכל פג, התחלת הפרי. עוד לא הגיע הפרי לכדי בישולו, ואתה אוכל אותו לפני כן שהוא בוסר. אז זאת אומרת, הוא הקדים לקחת אותה לפני, אבל היא הייתה מיועדת לו מששת ימי בראשית. בספר תורת חיים מבאר מה זה מששת ימי בראשית, אל העומק העניין הוא כך. דוד המלך היה גלגול של אדם הראשון, בת שבע גלגול של חווה, אז הזיווג הזה כבר היה קבוע מששת ימי בראשית. ובאמת הוא היה צריך לשאת אותה לאישה, אבל לכל דבר יש זמן, ודוד נשא את בת שבע לפני הזמן. למה קראו לה בת שבע? הארי הקדוש מבאר שאדם הראשון חטא בעניין נוסף. הוא הזדווג עם חווה ביום שישי, באותו היום שנוצרו, באותו היום שבאו לעולם, והיה בזה סרח של חטא, כי היה צריך להמתין עד שבת קודש. אם לא היה חוטא בעץ הדעת, ואם היה נמנע מזיווג עד יום שבת, כל העולמות היו באים לתיקונם השלם. הקדוש ברוך הוא התכוון גם להתיר לו לאכול מעץ הדעת ביום שבת, אבל הוא הקדים גם כן לאכול לפני. לכן היא נקראת בת שבע, לרמוז שהזיווג היה נועד להיות ביום השביעי. וכפי שהאדם הראשון הקדים ונשא אותה קודם זמנו, כך נכשל דוד ואכל אותה פגע לפני זמנה. ומעתה, על עצם הזיווג עם בת שבע, היה תיקון מסוים, כי נולד מהם שלמה המלך שבנה את בית המקדש הראשון. ובנוסף, החטא סופית יתוקן על ידי מלך המשיח, שהוא צאצא של שלמה, והוא הצאצא של דוד ובת שבע. אבל המהירות של דוד שאכלה פגע, נענש דוד בארבעה עונשים קשים ומרים. נתן הנביא נשלח מעת השם להוכיח את דוד המלך, ואמר לו את המשל המפורסם, כבשת הרש. ושאל אותו מה הדין? ודוד המלך חרץ את דינו שלו. קודם כל הוא אמר, בן מוות הוא. ועוד דבר הוא אמר, ואת הכבשה שהוא לקח לרש, לעני, ישלם ארבעתיים. כמו הדין. אז אמרו חכמים זיכרונם לברכה, ביומה כף בית, דוד המלך נענש בארבעה דברים. עונש ראשון, הבן הראשון שלו מבת שבע מת. דבר שני, הבן שלו אמנון נרצח על ידי אבשלום. העונש השלישי זה מעשה תמר. והעונש הרביעי, הנני מקים עליך רעה מביתך, נגזרה עליו גזרה נוראה שבנו אבשלום, בשר מבשרו, ירדוף אותו עד חורמה. ועוד נצטרע דוד למלך למשך 6 חודשים. למה? הוא פסק שמי שעשה מעשה כזה בכבשת הרש חייב מיתה, והמצורע נחשב כמת. רואים נפלאות דרכי השם. אבשלום היה משוכנע שאביו דוד חטא עם בת שבע, כמו שהרבה מישראל חשבו, ולכן היו מקניטים את דוד ואומרים לו, הבעל אשת איש, מה דינו? ממילא לא היה לו ספק לאבשלום שצריך תיקון חדש לחטא של אדם הראשון. ואם דוד נכשל בזה, אז מה התיקון? התיקון זה שהוא עצמו יתקן. למה? כי השערות של אדם הראשון נמצאות בראשו. והוא גם הבן של דוד המלך, שהוא גלגול אדם הראשון. אז מי יותר מתאים ממנו לתקן? לכן רדף את אביו עד חורמה, כי היה בטוח שהוא המחליף הראוי. ורק בעת שהוא רחב על הפרד תחת האלה, נאחז בשערות ראשו על העץ, והיה תלוי בין שמיים וארץ. אז הוא הבין שהוא לא בא לתקן, אלא אדרבה, הוא חטא בשערות ראשו מתוך גאווה. שאלו ריבותינו, מפני מה לא קצת שערות ראשו בחרב, היה משתחרר מהעץ ובורח מהמת המלחמה? גילו לנו שהוא ראה גיהנום פתוחה תחתיו, ואז הוא ידע שהוא לא תיקן במעשיו אלא קלקל. וכך מבואר גם בפרקי דרבי אליעזר נ"ג, שאמר אבשלום, מוטב לי למות בביזיון ולהישאר תלוי בסערי ולא אפול לגיהנום. אבשלום הבין שהוא טעה לאורך הדרך, והוא לא התיקון לאדם הראשון, אלא אדרבה, הוא התיקון לחטא של דוד המלך. עד עכשיו הוא חשב שהוא נבחר מן השמיים להחליף את אביו דוד ולתקן את חטא אדם הראשון, כי הוא זכה לסערות כדוגמת אדם הראשון, לכן היה בטוח שהוא המחליף. אבל עתה השכיל שהוא בא לתקן את חטא דוד המלך, כי השם אמר שהוא יקים רעה לדוד מתוך ביתו ולחפר בזה על שהאכלה פגע. בשעה שנתייסר דוד המלך וזכה כבר לכפרה, באותו הזמן אבשלום השלים את התפקיד לסייע לדוד לתקן את החטא, על ידי שהוא רדף את אביו ורצה להחליפו וכו'. ואז הגיע הזמנו של אבשלום למות. זה היה התיקון, לתקן את אביו, לא לתקן את אדם הראשון. ודוד המלך, הוא תיקן את אדם הראשון, כי הלשון אדם, ראשי תיבות, אדם דוד משיח. מעתה נבין למה הצטער דוד המלך על פטירתו של אבשלום בנו. אמרו חכמים, ברא מזכה אבא, ואבא לא מזכה ברא. הבן במעשיו הטובים יכול לזכות את האבא בעולם העליון, אפילו אם הוא היה רשע. אבל אבא צדיק לא יכול לזכות את בנו הרשע בעולם העליון. חוץ מדוד. אומרת הגמרא, דוד המלך נשא תפילה מיוחדת על אבשלום בנו, ואמר, בני, 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 8 פעמים. בזה הוציא אותו משבעה מדורי גיהנום, ובפעם השמינית שאמר בני, הכניס אותו לגן עדן. למה? איך אבא יכול לבן שרודף אותו להרוג אותו ולסלק אותו מהמלכות ולקחת תחתיו בחילול השם כזה גדול, איך יכול להיות שהוא אוהב אותו עד כדי כך שהוא אומר 8 פעמים בני בני ומצליח להוציא אותו מהתחתית של התחתית לגן עדן. אלא דוד המלך טען שאבשלום הוא חטא בשוגג. דוד המלך מאשים את עצמו, הוא תולה את הקולר בעצמו. דוד המלך נשא אשת יפת תואר את מעכה ביתו של תלמי מלך גשור, ונולד לו ממנה בן סורר ומורה שמרד בו בערוב ימיו, זה אבשלום. ממילא טוען דוד שהוא האשם שגרם לאבשלום למרוד בו, הוא גרם להביא בן סורר ומורה, כי הוא נשא אשת יפת תואר, ואחרי פרשת אשת יפת תואר יש פרשת בן סורר ומורה. ובפרט שאבשלום ראה שדוד חטא כשלקח את בת שבע, לכן היה לו פתח לטעות ולחשוב שהשם מואס בדוד אביו, ושהוא המחליף הראוי ביותר. בכך חשבו רבים מהעם כשהצטרפו לאבשלום למרד, כי עלתה בליבם אותה מחשבה שאבשלום יתקן את החטא של אדם הראשון. דבר נוסף שהיה לו שגגה, זה שהוא הביט בסערו שהוא מעין מעלה, וחשב שהוא באמת המשך של אדם הראשון. אז כל החטא שלו נובע משגגה. ועוד שאבשלום הרהר בתשובה כשהיה תלוי על העץ ומת מתוך ביזיון עצום ונורא, ולכן התכפר עוונו. אז לכן דוד המלך התפלל לשם ופנה אליו ואמר 8 פעמים בני, כדי להוציאו מגיהנום ולהביא אותו לגן עדן. אותו דבר שמשון כאבשלום, היה לו שיער וזה היה מקור גבורתו וזה היה גאוותו, ואבשלום זה היה מקור יופיו וגם גאוותו, ושניהם נפטרו מן העולם בגלל השיער. עכשיו נבין את דברי המהרש"א והרמ"א מפאנו בגלגולי נשמות א' כ'. במסכת נדרים דף ט' מבואר ששמעון הצדיק מעולם לא אכל מאשם נזיר תמה, חוץ מפעם אחת כשראה נזיר מהדרום יפה עיניים וטוב רואי, וקבוצותיו סדורות לו טלטלים. שאל אותו שמעון הצדיק, מדוע השחטת את שערך הנאה? ישיב לו, הייתי רועה את צונו של אבי, ובשעה שהלכתי למעיין למלא מים עבור העדר, נסתכלתי בבבואה שלי ופחז עליי יצרי וביקש לטורדני מן העולם. הוא ראה את היופי שלו במים, ויצר רע הכניס לו מחשבות לא ראויות, והוא הבין שהוא הולך להחטיא אותו בגלל היופי של השיער וכו'. עמד וגילח את שערו. אמר שמעון הצדיק, ירבו כמותך נזירים בישראל. והוא היחיד שאכל ממנו מהקורבן שלו. מעתה מגלים המהרש"א והרמ"א מפאנו סוד גדול. הנזיר הזה היה גלגול של אבשלום, ולכן נתייחד בשערו הנאה. ובשל כך אמר שהוא היה רועה צאן אביו ומסייע לאביו. כמו שאבשלום מתחילה שרת את דוד המלך, וכשהגיע למעיין פחז עליו יצרו, שאין זה ראוי ליפה תואר כמוהו להתעסק במרעי הצון ולשרת את אביו, ועלה בדעתו לזנוח אותו ולמרוד בו. אולם אותו נזיר, כתוב שהוא בא מן הדרום, שזה מרמז על החוכמה, ולכן הוא זכה לבסוף להשכיל להבין שזו עצת היצר למרוד באביו, ואין זה רצון השם. מה כתוב עליו? כתוב עליו שהוא היה יפה עיניים וטוב רואי, כמו שכתוב על דוד המלך. בקבוצותיו סדורות לו טלטלים, ממש כמו אבא שלו. אבל הוא הבין בסוף שזה עצת היצר למרוד באבי, ואין זה רצון השם. והרגיש בקדושת שערות ראשו שהם כדוגמת של מעלה, ועומדות להחתיא אותו גם בגלגול הזה שהוא בא אצל שמעון הצדיק. הוא מבין שעוד פעם הוא בא עם אותו ניסיון, ופחז עליו יצרו ורוצה להחתיא אותו, ועומד להחתיא אותו בחטא הגאווה שוב פעם ובמרידה באביו. לכן תחת זאת שאבשלום התגאה בשערו ומרד באביו, הנזיר תיקן וגילח את שערות ראשו ונכנע תחת אביו. זה היה הגלגול שלו והתיקון שלו. אז אם כן, רואים שמי שמקבל על עצמו נזירות, ונזירות זה לא דווקא מה שקראנו פה, כל אדם שמתנזר מתאוות לא יצטרך וזמפיק. זאת אומרת, אדם כי יפלי לנדור נדר, נזיר. אומר אבן עזרא, זה פלא, פלא שבן אדם יכול להפסיק לשתות יין 30 יום. אדם שיכול להפסיק לעשן, וואי וואי וואי, זה נזיר גדול גדול. המדרגות של נזיר שהוא יכול לזכות לגילוי שכינה, הוא כמו כהן גדול, שורה עליו שכינה, כל כך הרבה דברים טובים נאמרו על נזיר, זה לא יאומן כי יסופר. אז כל אדם שיודע להתנזר מתאוות, מגאווה, לתקן את המידות, לעבוד על זה, קשה, זה קשה, אבל הוא נקרא נזיר. האדם הזה זוכל דברים גדולים מאוד מאוד מאוד. ובפרט, אם בן אדם רואה שקשה לו במשהו, הרי אדם לא יודע איזה גלגול הוא, וכולנו מגולגלים. איך הוא יזהה מה התיקון שלו? כל מה שקשה לו, זה סימן שהוא צריך לעבוד עליו. הקושי הזה מראה שהוא נכשל עוד פעם במה שהיה קודם, והוא צריך לעבוד על הדבר הזה. אז אם אמרו שאנשים קשה להם, שיש להם תאוות והם משמינים בלי פרופורציה וצריכים זריקות בשביל להוריד את זה, והם ממשיכים לאכול אותו דבר ותוקעים זריקות והכל, והם עובדים על עצמם. אדם צריך להחליט, יש תאוות, התורה לא רוצה שאנחנו נתאווה למה שלא צריך, נאכל בריא והכל יהיה בסדר. אבל מה הבעיה? לבן אדם אין מילוי בשעות היום. כשאין לו מילוי בשעות היום, אז הוא מנשנש. אם הוא היה רכון על ספר ולומד, והוא מתאווה ללימוד, הוא נהנה מהלימוד, הוא אוהב את הלימוד, הוא לא יכול לעזוב את הספר. להבדיל, להבדיל. חילונים יש להם רומנים שהם קוראים, היום כבר לא, אבל פעם היה. והיית רוצה להוציא אותו מהספר באמצע המתח והמערכה שהוא קורא שם, הוא לא היה מסכים להפסיק. לך תוציא עכשיו בן אדם באמצע משחק כדורגל, תגיד לו בוא רגע אני רוצה לדבר איתך, משוגע באמצע משחק כדורגל, אתה רוצה להוציא אותי? מי יוציא אותו? כי זה, 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 זה מה שמחזיק אותו, זה. אם היה בן אדם אוהב לימוד, אוהב מצוות, וזה היה מעסיק אותו, לא היה מתפתה לשום דבר, לא צריך נשנושים, לא צריך כלום, לא שום דבר. אני אומר לאלחנן, בוא תאכל, בוא תזה, לא רוצה, בוא תזה, לא רוצה, כל דבר לא רוצה, לא רוצה, לא רוצה. הוא רץ מהצלה להצלה, מעניין לעניין, יש לו דברים יותר חשובים מכל הדברים. אתה רוצה, לא, זה מתוק, אני לא אוכל מתוק. מלמד את כל הילדים שלו לאכול גזר כל הזמן, ולאכול ירקות, ולאכול זה. הם גודלים בריא, ככה הוא... אז זאת אומרת, תלוי מה אתה מחליט, מה חשוב לך, מה לא חשוב לך. אדם בטלן, אז ממילא הוא כל היום מופקר לכל מיני תאוות, לכל מיני שטויות, לכל מיני... הזמן סוחף אותו, וכל ההנהגות של העולם מושכים אותו והכל. זהו, אין לו מטרה, אין לו לאן שאיפה להגיע. ממילא הוא יהיה תקוע בתאוות, זה הפטנט של יצר הרע. אומר, יצא משהו חדש, ישלמי זה זה, וזה חדש, וזה חדש, ובוא תטעם, ובוא תקעם, ובוא תראה, וזהו, וסוחב אותו כל החיים, ומתבגר, מתבגר, וזהו, בסוף הוא בלי שיניים מחפש לעשות תשובה. אז אם כן, אפשר להיות נזיר, וזה רק 30 יום, תבינו, הנזיר הזה המופלא, שמתפלא עליו, אבן עזרא, זה רק 30 יום נזירות. 30 יום, זהו. הוא נקרא נזיר קדוש, קדוש. ובפרט, אם הבן אדם הזה עושה את זה לכפרה, ועל החטאים, על כל הדברים, ומונע עצמו מתאוות, עד כדי כך שאם הוא מונע את עצמו בעוד כפית אחת ממה שהוא אוכל שהוא תאב לו, זה נחשב תענית יום שלם, לא יאומן כי יסופר. אז בעזרת השם יתברך, אנחנו לא צריכים תוספים, ולא צריכים תוספת חיסונים, ולא צריכים תוספת תאוות. צריך להתנזר מכל אבלי העולם הזה, ולהתחבר לקדוש ברוך הוא. מה שהוא הקריא פה מרבנו בחיה, זה נשיקות, נשיקות מהבורא. מהבורא דרך רבנו בחיה. ממש אומר לנו איך צריך להיות מחובר לקדוש ברוך הוא ובוטח בו. אין עוד מלבדו, אמן כן יהי רצון. רבי חנניה בן עגשיו אומר, עושה הקדוש ברוך הוא זכות ישראל, לפי כוח הרבו לעם תורו ומצוות, שנה אמור אדוני וסלמן סלגו יחדיל תורו ויאדיר, הרי אני מכוון לקיים מצוות אלה בקדיש, באהבה, ביראה, בשמחה וזריזות, ולעמוד המחורים.